הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
לשמור את ההורים שלו, כאילו שואל תוספות, למה צריך לגזור תרומה על אור של מת? הרי מת אסור בהנאה. אז תרוץ ראשון אומר תוספות, תרומה חמיר עליו. אתם עולים אנשים שמה זה אסור, הוא אומר, אני אסתדר, אני אמצא את הרב שיקיד, תתיר לי, הרב נוח, אבל אם הוא אומר, אתה תמה, הוא בורח. תרוץ שני אומר תוספות, איסור הנאה שמת נמד מגלה הרופא, הגלה הרופא זה קורבן, כמו שאור של קורבן מותר בהנאה, כך אור של מת מותר בהנאה. ככה אני רוצה לעשות בשני מקומות. לפני הרבה הרבה שנים, אני יודע אם הרב יסכים לזה, לפני הרבה הרבה שנים היה הרב בשם הרב ישראלי, הרב פורסם, כן? פנו אליו אז בשעתו מהצבא. אמרו לו, תשמע, יש הרבה מאוד מקרים בצבא שחיילים מתים מקביעות. התרופה הכי טובה לקביעות זה לקחת אור של אדם לחסות את הקביעה. אם אתה חובש את זה בתחבושת, להוריד את זה, להחליף תחבושת, זה כאבי תופת תחת הרדמה. אם עושים אור של הבן אדם, זה מתרפא מהר, אין זיהומים טיק-טק. עושים בצבא להכין פנק של אור, להוריד אור ממיתים, כדי לשמור את זה. אז הנושא הזה לא שייך לתרומת איברים, כי מדובר כאן על אדם שמת לפי ההלכה, טוטלית, אין גם בעיה של קיצור חיים או משהו. השאלה מצד איסור הנאה, אז הרב ישראלי כתב מאמר גדול בשעתו, פסק הלכה שמותר לעשות את זה, שכיוון שלפי התוספות הזה אור של מת מותר בהנאה, אם מותר בהנאה אין חיוב קבורה ומותר לעשות את זה, ואני אסיים בזה, ועל סמך זה ואבי עומר שובה גדולה מאוד שאחד מסעיפי היתר לתרום קרנית זה כי זה אור הקרנית שלו, כן, הוא מצרף את הסברה הזאת של התוספות, אבל הסברה הכי חריפה שמה שמזכיר היא סברה חריפה מאוד של רבון תלמן שזכרונו לברכה, שהטען טענה כזאת, שלקח ראש של מת, ושם את זה באדם חי, וזה חי, פקע מזה שם מת, אין חובת קבורה, אין שום דבר, זה חי לגמרי, זה תשובה רוגעה שרם מתיר את זה, זה הסיום של הדברים שלי. אני מקווה שהדברים שלי לא הפחידו יותר מדי, כי אמרת, לא מדבר על אבלות, דיברתי על החובה שלנו ויודעים, איך מתייחסים לאדם שמת. בזכות, כבוד שניתן למתים, נעבור גם כבוד לחיים, כמו שהוא אומר, בזכות זה שנכיר טובה למתים, נכיר טובה גם לחיים, בזכות הכרת תודה אחד לשני, נזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
חזק ברוך לרב הגאון, רבי יעקב רוז'ה, חבר מועצת הרבנות הראשית בישראל, ורב שכונה בבת ים. מזכה הרבים עשרות בשנים, זכה לדבר עם מרן, זכר צדיק לברכה וכם ענייני הלכה, שימשיך עוד זכות הרבים ויעשה עוד כהנה וכהנה. נדבר היום קצת בהלכות שופר. כתוב בתורה פרשת פנחס, חודש שביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. מכאן, מצוות עשה מדאורייתא, אחד מתרי"ג מצוות, לשמוע קול שופר ביום ראש השנה. ככה לשונו של הרמב״ם. תחילת הלכות שופר, מצוות עשה לשמוע קול שופר. הרמב״ם דקדק לכתוב את המילים האלו. מצוות עשה לשמוע קול שופר. הוא לא כתב מצוות עשה לתקוע בשופר. מעולם לא ראינו מי שיחייב את האנשים כל אחד שיבוא לראש השנה לבית כנסת עם תלית ועם שופר. כל אחד ואחד צריך לתקוע. למרות שזה חובת יחיד. זה לא כמו קריאת ספר תורה שזה חובת ציבור. ואם אין ציבור אז פטורים בספר תורה. זה כמו פרשת זכור, כמו מקרא מגילה, כמו קידוש. זה חובת יחיד. אבל יוצאים את החובה מהשליח ציבור. לכן לא ראינו שכל אחד הביא איתו שופר, כל אחד ואחד תוקע. מה שכן, יש לנו לחקור, יש בזה נפקה מינה, מה העיקרה של המצווה? העיקרה של המצווה זה לתקוע בשופר? רק מה? שומעים את התקיעות מהתוקע, של הציבור, אנחנו יוצאים את החובה מדין שומע כעונה. כמו אדם שומע את הקידוש מראש המשפחה, שומע פרשת זכור, מקרא מגילה מה שליח ציבור, גם פה. סוף סוף זה יוצא מהפה. אומנם זה לא דיבור, זה קול, מהשפתיים, אבל זה חידוש, גם זה יש, שומע כעונה. לכן לא הצריכו שכל אחד ואחד יתקע בעצמו בשופר. מה שנאמר, זה בכלל לא קשור לשומע כעונה פה. זה לא כאילו אני תוקע, הוא תוקע כאילו אני תקעתי. יש מצווה לשמוע כל שופר. השליח ציבור, התוקע, תקע בשופר, אני שמעתי, אני יוצא את החובה. לשונו של הרמב״ם, צריך תעשה לשמוע כל שופר. כשהוא כותב בנוסח הברכות, אז הוא כותב את הברכות על מקרא מגילה, כל נוסח הברכות, הוא כותב בין היתר לשמוע כל שופר. אז זה נגדק לכתוב כך, לשמוע כל שופר. המצווה, לשמוע, שמעתי כל שופר ואני יוצא את החובה. לא, אין עניין לתקוע. מה תגידו, אולי אנחנו, מה בכלל חוקרים? יש נוסח הברכה. מה מברכים בכל הדורות, בעם ישראל? לשמוע כל שופר. אז בואו נוכיח מכאן שהמצווה לשמוע כל שופר. קודם כל, זה מחלוקת ראשונים. רב יהודה גאון, שלטות דרב החי גאון, רבנו חננאל והסמג, זה ארבעה ראשונים, הם סוברים שמברכים לתקוע בשופר. משמע מדבריהם, שהמצווה בתקיעה, לא מצווה בשמיעה. אבל רוב הראשונים, בראשם הרמב״ם, הראש, הרמב״ם, ואם זה גם בשם הירושלמי, שהנוס אחרו לשמוע בכל שופר. אבל זה מחלוקת בראשונים. בתלמוד שלנו לא מוזכר נוסח הברכה. יש בירושלמי כתוב לשמוע כל שופר. אבל בבבלי שלנו לא כתוב את הנוסח הזה. בן זרחיה הלוי, בעל המאור, הרזה, הוא כותב שבזמן הגמרא, בזמן התלמוד, בכלל לא ברכו על השופר. למה? כי לא תקעו תקיעות של מיושב, תקעו תקיעות של מעומד. הרי התקיעות עיקרן הן תקיעות של מעומד, שתקעים על סדר הברכות, זיכרונות, שופרות ומלכויות. אז התקנה הייתה לתקוע במוסף, בחזרה של מוסף. פי הקבלה, גם בלחש. מרן פוסק שמתקוע רק בחזרה, לא תוקעים בלחש. אנחנו מנהגנו בדבר הזה נגד דעת מרן. אנחנו תוקעים גם בלחש, על פי הקבלה. זה לא דבר של איסור ויתר. אז זה מנהג קדמון. ידוע מה שכתב מרן הבית יוסף בהקדמתו. לא באתי לעקוב מנהגים קדומים שפשטו בכל עם ישראל קודם שפשט החיבור שלי. אני מסכים להשאיר את המנהג. איזה מנהג? מנהג קדמון. ואור לציון כתב שהיום איזה מי שירצה להניג מנהג נגד מרן, כל מיני רבני האחרונים יכולים. זה דבר תמוע. איך הוא לא ראה את המילים שמשכתה מרן הבית יוסף? זה לא נכון זה. כל אחד יכול לבוא ונעניג נגד מרן, כי מה זה קיבלנו עוד מרן? מה זה? מרן כותב, גם כן, כל האחרונים, שולחן גבוה, נעם מצרים, כל מי שכתב עניין של מנהגים, מה כותבו? מנהג קדום, שפשט, לפני שפשטו הספר, מרן אומר, לא באתי לשנות מנהגים. לפני 500 שנה, 600 שנה, היה איזה מנהג מסוים, בא מרן אומר לך, לך כך, אבל כמו שככה נהגו, תשאיר את המנהג כמות שהוא. אז גם לא נקרא נגד מרן, כי מרן בעצמו הרי מודה שמנהג קדום. מה זה מנהג קדום? פה בארץ ישראל. כי יש כל מיני מקומות, יש פרס, יש עיראק, יש טוניס, יש ברוקו, יש כל מיני, תימן, יש כל מיני מקומות שכל אחד נוהג אחרת. יגידו, זה מנהג קדום. לא, מנהג קדום כמנה פה בארץ ישראל, זה מרן, לא בא לשנות. לכן אנחנו נוהגים, פי המקובלים, אנחנו נוהגים לתקוע בשופר גם בלחש. לא כדעת מרן. יש כמה מקומות, כפי אני אמרתי לכם את זה, בערך 50 מקומות בערך, יש לנו מנהג קדום שעושים נגד מרן. עושים כפרות בערב יום הכיפורים. קחים את הנגול, זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי. זה נגד מרן. מרן כותב שזה דרכי האמורי, שזה אסור. כמו חוקות הגויים. אפילו אחרי מנהג שלנו מנהג קדום, סומכים על הפוסקים שהתירו בדבר הזה. זה רק סמל בעלמה להכניע את הלב, כמו שראוי מה שעושים את הנגול, לשחוט אותו, לסקול. היום גם לנו לעשות את זה. זה בא להכניע את הלב. זה מנהג קדום. כל מנהג קדום שהיה לפני שפשטו הוראותיו של מרן, עושים כמו המנהג. חלק מהם, אחד מהם זה העניין של התקיעות שופר. טוב, אבל בגמרא היו תוקעים רק בחזרה. אז מה, איך הבחו? השליח ציבור בעצמו הוא שליח ציבור והוא תוקע. יברך באמצע החזרה, זה הפסק. לכן היו תוקעים בלי ברכות. כך כותב רבינו זרחיה הלוי בעל המאור. הברכות נתקנו אחר כך יותר מאוחר, שתקנו לתקוע גם תקיעות של מיושב וגם תקיעות של מעומד, אז כבר אמרו שברכים לפני תקיעות של מיושב. אבל לפני כן בכלל נברכו. אז איך תוכל להביא ראיה מהברכה? הנה, מברכים לשמוע כל שופר. בכלל נברכו, מה אתה רוצה? טוב, זה לפי דעת הרזה, שמשם אין ראיה, מנוסח הברכה. הרמב"ן חולק על הרזה. אומר, נכון, שתקעו רק בחזרה. אבל שליח ציבור בירך, באמצע החזרה. אנחנו לא מברכים על ברכת כהנים, על שיש להם תמותו של אהרון, סנדל המערכת עמו ישראל באהבה, מברכים באמצע החזרה. אז גם בזמנם, כשהיה שליח ציבור מוציא ידי חובה את הרבים בתפילת החזרה, היו עושים ברכת כהנים. אז גם כאן עושים ברכת ברכה על השופר. אז לפי הרמב"ן, היו מברכים על השופר, לשמוע כל שופר, אז כך כותב הרמב"ן, שזה הנוסח, לשמוע כל שופר, כבר בזמן התלמוד. אז לפי זה אין חינמי. יש ראיה. למה כמו חכמי התלמוד לברך לשמוע כל שופר? למה לא אמרו לתקוע בשופר? אז לפי הרמב"ן, הנה חינמי יש ראיה. אבל לפי הרבינו זכריה הלוי בעל המור, אין שום ראיה. כנראה שזה מחלוקת הראשונים שהזכרתי עכשיו. דעת הרמב"ם, דעת הראש, דעת הטור, דעת הרמב"ן, ועוד כמה ראשונים, יש בתשובות הגאונים, גם כתוב מפורש, שמברכים לשמוע כל שופר. ככה הלכה, כולם יודעים, כך פסק מרן בשולחן ערוך, שמברכים לשמוע כל שופר. אז אמרתי שהרמב״ם דקדק לכתוב לשמוע כל שופר, כמו שהוא סובר שהמצווה בשמיעה. לא צריכים להגיע לדין שומע כעונה, אלא לפי דעת הרמב״ם, מצווה בשמיעה. יותר מזה, יש לנו שוט פאר הדור להרמב״ם, בסימן נון א', הוא נשאל את השאלה הזו, האם המצווה בתקיעה, ואז הציבור יוצא לדוחבה בדיון שומע כעונה, או המצווה בשמיעה בלבד. ועונה להם הרמב״ם, תשובה, עונה להם הרמב״ם, המצווה היא בשמיעה, זולתי השמיעה, אין מצווה בתקיעה. זה מה הדבר דומה? הוא מדמה את זה לעשיית סוכה וישיבה בסוכה. אדם שעשה סוכה בערב החג, מסכן, לא עליכם, בליל החג התעלף, בית ההכרה, לקחו אותו לבית חולים. אחר כך בחושים חזר לחיות, כן? אבל בליל סוכות הוא לא קיים את המצווה, היה מסכן, היה בית חולים. מה תגידו, מה? הנה הוא עשה סוכה, קיים את המצווה? לא שייך. הוא עשה הכשר מצווה. הוא טרח והגע, קדוש ברוך הוא ייתן לו שכר, כאילו עשה, כאילו. אבל לא קיים את המצווה, המצווה היא בישיבה בסוכה. אומר הרמב״ם, התקיעה בשופר זה כמו עשיית הסוכה. השמיעה של השופר זה כמו הישיבה בסוכה. הרמב״ם מדמה את השופר בדיוק לעשיית סוכה ושיבה בסוכה. נו, אין שום מצווה בעשיית הסוכה. זה הכשר מצווה הכרחי. זה איך תמצא שאני אוכל לקיים את המצווה. בלי שאני אעשה סוכה, איך אני אשב בסוכה? התורה אמרה, בא לראה, לא יראה לך חמץ, ולא ימצא לך צהוב בכל גבוליך. זה לאו, זה בא לראה, בא להימצא. רש"י כותב בתחילת פסחים, שבגלל הלאו הזה, יש לנו מצווה בליל י' בניסן, ג' בלילה, לבדוק את החמץ. ומקיימים בזה את העניין של בא לראה ובא להימצא. איפה כתוב בתורה לבדוק את החמץ? בתורה כתוב שעשו לאכול תולעים. אנחנו לומדים מזה, כל פרי שמצאו שיהיה בו תולעים, כמו תאנים וכדומה, אז צריך לבדוק אותו. לא שעשו לאכול אותו. אלא מותר לאכול, כמו שכפיים דיברתי. אם זה טרי וזה נקי, תבדוק את אותו, תפתח את התאנה, כמה שניות תסתכל שזה לא שמע משהו זז, אתה רואה שאין שם התולעים, אתה בודק טוב, מותר לך לאכול. אבל צריך לבדוק, חייב לבדוק. זה כלול בכלל האיסור של התורה, של התולעים. התורה אומרת, לא תאכל תולעים, תבדוק, כי הפרי הזה מצוי בתולעים. לא צריך לבדוק תפוז, למשל, אשכוליות, שם לא מצוי תולעים. לא נאמר על זה, נאמר משהו מצוי שיש שם התולעים, צריך לבדוק. גם חמץ, אם התורה אמרה, בא לראה, בא להימצא, אז צריך להגיע למצב הזה. שלא יהיה לך חמץ, בא לראה, בא להימצא. איך תגיע למצב הזה? לבדוק את החמץ. זה מה שרש"י סובר בתחילת מסכת פסחים. תעשו עוד שם הר"ן, פיפלו בדבריו, חלקו, אבל בכל אופן, גם כאן אצלנו. אי אפשר לשבת בסוכה בלי שאני אבנה סוכה. אי אפשר לשמוע כל שופר בלי שאני אתקע בשופר. אז עשיית הסוכה, התקיעה בשופר, הבדיקת חמץ, כל זה, זה הכשר הכי לקיים את המצווה. איך אני אגיע לבר לבני מצא? בודק את החמץ. איך אני אגיע לשמוע כל שופר? איך אני אגיע לזה? תוקע בשופר. איך אני יושב בסוכה? אני עושה סוכה. זה הכשר הכי לקיים את המצווה. אבל זה לא מצווה. המצווה היא ישיבה בסוכה, המצווה לשמוע בשופר. הרבם, בתשובה מביא ראיה לזה, שהרי התוקע שיסתום אוזניו תכלית הסתימות. שים את הפקקים באוזניים שלו, חץ חזק, ויתקע בשופר. והוא לא שומע בכלל את התקיעות שהוא תוקע. הוא לא יצא את החובה. אבל הוא בעצמו תוקע. השופר בעצמו תוקע בשופר, אבל הוא לא שומע, עושה הסתימה. או אדם שהיה במלחמה, נפל לידו איזה פגז, ומסכן, חוש השמיעה שלו הלך. יש כאלו אנשים, מסכנים. שהאדם הזה פטור ממצוות שופר. למה? כי מצוות שופר, כל כולה היה לשמוע כל שופר, לפי דעת הרמב״ם. לשמוע כל שופר. הוא כבר לא יכול לשמוע, הוא לא ברכי. הוא לא יכול גם להוציא אחרים. זה נקרא שאינו מוחייה בדבר. כשמחפשים תוקע, תשאל אותו, אתה שומע טוב או לא שומע טוב? אם לא שלך קצת שטיפה, שישמע טוב. אז אדם שסתם אוזניו תכלית הסתימות, ותקע ולא שמע, לא יצא ידו חובה. אומר הרמב״ם, אם המצווה בתקיעה, הרי הוא תקע. אלה ודאי המצווה בשמיעה. זה ראיה שמביא הרמב״ם בתשובה בסימן נון א'. הטור בסימן תף קוף פאה, בלכות שופר, הוא מסכים בדבר הזה. הוא אומר שצריכים לשמוע, לברך, לשמוע כל שופר. אבל מביא ראיה אחרת. יש לנו משנה, מסכת ראש השנה, לדף כף זין עמוד ב'. שם כתוב, התוקע לתוך בו, אם כל עברה שמע, לא יצא. אם כל שופר שמע, יצא. אדם תוקע תוך איזה מקלט, שאין שם רעיתים, ריק, חדש. תוקע, הוא שומע אחר כך הד אחריו. או שהוא תוקע לתוך בו, והוא שומע, חוזר בחזרה הכל. אם הוא שמע כל הד, אז הוא לא שמע כל שופר. לא, לא יצא עד החובה. אבל אם הוא שמע את כל השופר, תקע טוב, כן, יש שם קצת רעיתים, אז הכל הולך לרעיתים ולא חוזר בחזרה. אז הנה חנה מייצא את החובה. זה משנה בראש שנה, בדף כ"ז עמוד ב'. אומר הטור, אם המצווה הייתה בתקיעה, הוא תקע בעצמו בשופר. תקע לתוך בור, תקע בתוך מקלט. אבל הוא תקע בעצמו בשופר. אז למה לא יצא את החובה? אלא ודאי שהמצווה בשמיעה ולא המצווה בתקיעה. זה ראיה שהביא אותה הטור. כי יש לנו שתי ראיות. ראיה שהביא הרמב״ם, התוקע שסתם אוזניו תכלית הסתימות, והראיה שהביא הטור, שתי ראיות משמע שהמצווה בשמיעה ולא בתקיעה. השגת אריה, תכף נראה נפקא מינה, השגת אריה בסימן ד' הוא מקשה. כתוב, חרש שוטה וקטן שתוקע לא בשביל עצמו, הוא ילד קטן. קטן פטור מן המצוות, רק בדין חינוך. היום אחד שאל אותי, קטן לא הרגיש טוב, ליל שבת, וישן. לא שמע קידוש, לא שום דבר. בבוקר הוא חושב, הוא קם, הכל בסדר. מה יעשה? אבא שלא קידש, כל נוסח הקידוש, קידש לשבת, הכל, אבל הוא לא שמע, הוא היה יושן, לא הרגיש טוב. בבוקר, מה יעשה? מה אתה לא תחנך אותו? כתוב, אדם שלא קידש בלילה, קידש בבוקר, כל הנוסח מקדש, לא רק בורא פרי הגפן. קידושה רבה אנחנו עושים, כי כבר קידשנו בלילה. אדם רגיל, לא ילד קטן, אדם רגיל שלא קידש בלילה, למחרת הבוקר מקדש כל נוסח קידוש, גם כן. למה בדין חינוך? אתה מחנך אותו, תדע, מי שלא שמע קידוש בלילה, הנה יש לו קידוש ביום. גם בשופר, מחלכים את הקטנים, כמו כל נצות כולם, תבוא, תשמע כל שופר, ילד בגיל 7, 8, שכבר יודע לשבת, לא כל שנייה קופץ, מפריע לאנשים, אלא יושב, אז הנה חינמת, מחנכים אותו בדבר הזה. כתוב שאחרי שהציבור יצא ידי חובה, אסור לתקוע יותר בשופר. השופר זה מוקצה. אסור לשמיע, זה משמיע הכל גם כן. זה לא מוקצה, סליחה, זה לא מוקצה, כי זה ראוי לקחת את זה למישהו אחר, או לתקוע על אנשים, או לתקוע על ציבור אחר, לא. אלא האיסור הוא לתקוע בשופר. זה גמרנו, קצת רחבה, מה אתה משמיע הכל? אסור להשמיע הכל בשבת. שבת, ביום טוב. ילד קטן, כתוב מפורש, שנותנים לקטנים את השופר, כדי להתאמן בשופר, כדי להכין את הדור הבא של התוקעים. יש דור דור ודור שם. כשאנחנו היינו קטנים, אני זוכר, היינו מתפעלים פה בברוך חוף, למעלה. אחרי התפילה, מרן היה נותן לי את השופר שלו, היה לו שופר מצוין, ממצרים. שופר כזה ארוך, דק, קול חזק, אנחנו לא תהיו זזים מרוב הקול השופר החזק. היו נותנים את השופר, והיינו הולכים בדרך, מי ברוך, עד רחוב הקנה, והייתי מתאמן, הייתי תוקע בשופר, ילד בגיל 11, 12, כן תוקעים, עד גיל בר מצווה, מותר לתת להם קטנים, כדי שיתאמנו. יש לפעמים ילדים קטנים, שתוקעים, טוטו מהגדולים, אין להם ימתד לציבורה, עדיין לא מבינים, אין להם מבינות בדברים האלו. יש גדול שתוקע לפי ציבור, יש להם ימתד לציבורה, הוא גם מזמין את המלאכים, מזמין אותם. הוא בא עם המלאכים, הוא צדיק, הוא מפחד מהמלאכים. קטן, אבל לא בא עם המלאכים. הוא לא מבין בזה. לפעמים הקטן תוקע, יותר מהגדול. אדם ששמע תקיעות שופר מילד קטן, לא יצא ידי חובה. למה? כי הוא לא מוחייב בדבר. צריך שיהיה בגיל בר מצווה. ברגע שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, הוא יכול לתקוע, אפילו שלא ידוע, הביא שתי שערות, לא הביא שתי שערות. זה חזקה. זה חזקה אלימתה, אפילו בדברים דאורייתא. המגן אברהם והמשנה ברורה מחלקים בין דברים דאורייתא לדברים דרבנן. והרבה אחרונים העתיקו את הדברים. אבל יש כמה ראשונים שהמגן אברהם לא ראה אותם, חלק מהם לא יהיו בדפוס, נתפסו יותר מאוחר. הרב בספרים שלו מביא את זה הרבה, מביא כמה ראשונים, שכותבים שזה חזקה אלימתה, שבדרך כלל זה רוב גדול. ילד קטן שמגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, כבר יש לו שתי שערות. ואז גם מדאורייתא, אתה יכול להיות שיוצא ידי חובה, לא צריך לשאול אותו שאלות. אפשר לקחת ילד שהגיע לגיל בר מצווה, לפני כמה ימים, הגיע לגיל בר מצווה, תודה לתקוע, בוא, תהיה תוקע שלנו. גם ביום הראשון, שזה דאורייתא, יכול להוציא. למה? כי זה חזקה אלימתא. ככה מבואר בתשובת הריבש. תלמידו של הרן, אחד מהראשונים, לפני 600 שנה בערך, איך כתוב מפורש? שהחזקה דרבה, רבה אמרת החזקה הזו, שמסלמה הביא שתי שערות, היא חזקה אלימתה, יוצאים את החובה. אבל אם הביא שתי שערות, לפני גיל בר מצווה, זה שומה בעלמה. לא מתחשבים בזה. דבר מה שקובע פה, שיהיה לפחות, שיהיה בגיל 13 שנה ויום אחד. מה זה ביום אחד? אין תוספת להוסיף יום. אלא כמנה, למשל, הוא נולד באלף תשרה, אז בליל אלף תשרה הוא נעשה בר מצווה. אז בלילה, צאת הכוכבים, הוא כבר נכנס ליום אחד של שנת 14. זה הפירוש, 13 שנה ויום אחד. זה הכוונה. יש הרבה טועים בזה. עושים הזמנות, 13 שנה ויום אחד, נולד באלף, אבל נוסיף בית, נוסיף. יש עוד יום אחד. לא זה הפירוש. רק הרבה טועים שעושים את הבר מצווה לפי תאריך לא עזי. שבוע פגשתי איזה חכם אחד. שאלתי אותו, מתי עושים איזה כנס, איזה משהו, עצרת, מתי עושים את זה? אמרו לי, אתה יש בלועזי. אמרתי, מה אתה אומר בלועזי? אני לא יודע מה זה לועזי. מה בעברי? אני לא יודע, לא יודע מה בעברי. תגיד לי, מה בעברי? אז על כך, תתחפש, עד שמצב, אמר לי, חבל, אנחנו צריכים להגיד את האנשים, אנחנו נתרגל, וגם הציבור נתרגל, תאריך עברי. אדם שכותב צ'קים, שיכתוב תאריך עברי. יש בעיה בפקידה שלא יודעת, שתלמד שלא יודעת, שתדע שלא יודעת. שיכתוב תאריך עברי. טוב, בקיצור, הרבה טועים. חושבים שבר מצווה, תאריך, הוא נולד נגיד ב-16 לראשון, עושים 16 לראשון את הבר מצווה. זה טעות, זה משתנה במשך השנים. התאריך העברי, זה התאריך שקובע. אז אם הביא שתי שערות לפני גיל בר מצווה, לא מעלה ולא מוריד. הגיע לגיל בר מצווה, כבר יכול להוציא ידי חובה. אבל קטן, לא מוציא ידי חובה. וכן, חירש, כמו שאמרתי. אפילו הוא מדבר, הוא רק איבד כוח השמיעה, אבל הוא מדבר, הוא נורמלי. כל מקום שאמרו חכמים, חירש, לא שומע ולא מדבר. זה הפירוש תמיד, חירש. אילם, אדם שנולד, יש לו כוח השמיעה, הוא שומע אנשים מדברים, במשך הזמן, גם הוא מדבר. ואז הוא מדבר עם אנשים, נהיה פיקח, נהיה משכל. מסכנים אלו שנולדים בלי חוש השמיעה, אז לא שומעים דיבורים, אותו ילד קטן, בגיל שנתיים, לא שומעים דיבורים, לא שומעים, אז גם לא יכולים לדבר, אבא עתליה. לא מדברים, אז לא מתפתחים. ולכן הרבה הם שאלו שלא כל כך פיקחים. כתוב שלא מצטרפים למניין. היום יש בתי חינוך מיוחדים. זה ההלכה קצת השתנתה היום. כי היום הם פיקחים לכל דבר כמעט. היום אתם מדברים ביניהם שעושים, הייתי כאן במקומות, שעושים כל מיני עצרות. הייתי שעומד שם אחרי המרצה איזה איש אחד, ועושה כל מיני תנועות. לא הבנתי, בחלש, ראיתי את זה, לא הבנתי מה היה פעם העצרת יום הזיכרון. רואה, מישהו עושה ככה בידיים, ככה, לא הבנתי, מה עושה זה? משוגע, מה עושה זה? אגב, אמרו לי, יש שם כמה מסכנים חרשים, שלא שומעים שום דבר, עושה נתנו בידיים, יש להם חוכמה מיוחדת, שיחה, כן? ונדבר ככה בתנועות. היום זה השתנה. אבל חירש, שוטה וקטן, בשופר, אפילו הוא מדבר, והוא נורמלי, והוא רק אחר כך התחרש, דין שופר בשמיעה. אם זה היה מצווה בתקיעה, משהו אחר. צריך שיהיה חירש בשמיעה ולא מדבר. חשו לגמרי. אבל אם המצווה היא בשמיעה, כאן זה בשמיעה. הנה עוד נפקה מינה. אז הנה, אם שמיעה, צריך, אם לא שומע, אז לא יוצא את החובה. אז אם כן, הרב שואל, מה הדין אם הוא שומע המכשירים? יש בזה ביבי עומר תשובה, והמסקנה שכן. נדבר עכשיו דין של שופר, אבל יש דיון בפוסקים, האם מותר לקחת מכשירים האלו ולשים אותם בשבת באוזן. והאם מגביעים, ממניחים, אם אתם מדי גבוה, אחר כך תוצף לו באוזן, הוא לא יכול. צריך להמניח. אז יש פסקו שמותר הדברים האלו. זה הגברת זרם, הנחת זרם, לא עושה שום דבר. לא ניצוץ ולא שום דבר. אדם שמדליק מעברר, למרות שאין בו מנורת חשמל, כל הפעלת זרם חשמלי, אם זה רזיסטור, אם זה מעברר, יוצא ניצוץ פורח באוויר. המכשיר הקטן הזה, בפרט שעשו את זה, ממש עשו את זה קטן, שום דבר אין בזה. מרן, בסוף ימיו, כולם זוכרים אותו, הוא היה קצת קשה לו בשמיעה. והביאו לו מכשיר טוב ככה שבכלל לא היה מורגש, הוא לא רצה לשים את זה. שמו את זה ואפשר לדבר אותו חופשי. והוא לא רצה. כמה שדיברו איתו, הוא לא רצה. אחר כך שעה פעם שאלנו אותו בצד, אבא, למה אתה לא רוצה? ככה אתה שומע טוב, משתי סיבות. קודם כל זה ביטול תורה שיש מועשים. ככה לא שומע, שומע, עזבו אותי, תנו לי ללמוד. תראו את אהבת התורה של הרב. דבר שני, הוא אמר לי דבר מעניין. אני לא רוצה להתרגל לזה, אחר כך בשבת אני לא רוצה להזים, אני רוצה להחמיר על עצמי. איזה עונג שבת זה? שכל השבוע אני שומע, שבת אני לא שומע טוב, זה לא עונג שבת, לכן אני לא רוצה להשים. ולמה אתה לא רוצה להשים בשבת? אני רוצה לחוש להחמיר. אתה מדבר, גברת הזרם, אני לא... אבל אתה כותב להתיר. הרב כתב תשובה להתיר, הרב החמיר. הרבה דברים, אתם מדעים, גם מעלית אוטומטית, הרבה דברים שהרב פסק להקל, הוא בעצמו דאג להחמיר. מקרר בשבת, פריג'דר, אלף פעם אמרתי לכם, שהרב מעולם לא פתח מקרר בשבת, לא כשהמונוע פועל, לא כשהמונוע לא פועל, שאין שם מנורה, אפילו אחי לא פתח. הוא כותב בביאור תשובה חלק ב' כדי להתיר, אפילו אחי, הוא בעצמו החמיר על עצמו. אז גם את זה, שבת הוא רוצה להחמיר. אז שבת הוא לא ישים את המכונה. מתי ישים את זה ביום חול? אז בחול הוא שומע. שבת הוא לא שומע, איזה עונג שבת זה? לכן הוא לא רוצה לשים אחת המכונה, והסיבה שלו הכרית היא, תנו לי ללמוד. שמח שאני לא שומע טוב מאוד, תנו לי לשבת ללמוד, זה הכי טוב. בכל אופן, נחוזר בחזרה. חירש, שוטה וקטן, שתקעו בשופר, כל שכן שוטה, תוקע בשופר, הציבור לא יצא לחובה. לא מדבר על עצמו, על החירש, על השוטה, על הקטן, הם פטורים במצוות. מדבר אני על הציבור, מה משתמט? חשו לא, מה זה? חשו לא מוציא את החובה, זה הכוונה. לכאורה, שואל שגד תריה, אם המצווה לשמוע כל שופר, הנה, שמעתי כל שופר. אם התקיעה זה כמו עשיית סוכה, והשמיעה זה כמו ישיבה בסוכה, כמו שמרה רמב״ם, אני שמעתי פה כל שופר מצוין. ילד קטן תקע מצוין, מה אכפת לי מתוקע? ילד קטן, חירש, שוטה, מה אכפת לי? סוף סוף שמעתי, שופר, אדם אני לא יצא את החובה. ככה שואל שגרת היה בסימן ד' חלקת יואב, בסימן למד ג' מביא את השגרת היה, ומתרץ, הוא מיישב אותו. וצריך לשמוע כל שופר של מצווה. שילד קטן, חרש, שוטה, תוקעים בשופר, זה לא, אני שומע את הכל, אבל זה לא שופר של מצווה. כמו להבדיל, שמכתירים איזה מלך, מכתירים נשיא, אז תוקעים לפניו בשופר. אני סיפרתי פה כמה פעמים שהכתירו את הרב לרב ראשי בתל אביב, באלף תמוז, תפשין כפתת, אז כל הציבור כולו עמד, והיה שם תוקע אחד, הרב יחיא מחבוב, תימני, הביא שופר גדול, תקע ו-30 קודות, שום טעות לא היה לו, כמו ראש השנה. תקע בצורה מצוינת. נו, נצא ידי חובה? אם זה היה באלף תשרי, נוציא ידי חובה? לא. זה תקיעות של הכתרה, לא תקיעות של מצווה. חרש שוטה וקטן, אפילו הוא תוקע בראש השנה, ולשם מצווה, הוא לא יכול להשבוי את זה לשם מצווה. סוף סוף הוא קטן, סוף סוף הוא חירש, שוטה, הוא לא חייב במצוות. לא חייב במצוות, אז זה תקיעה של רשות, לא יוצאים בידי חובה. זה התירוץ שמתרץ לחלקת יואב. גם האדמור מסוכותשו, יש לו שוט אבני נזר. הוא היה גאון עצום. רואים כמה אדמורים שהיה להם גאונות אדירה. לא כל האדמורים גאונים, זה לא סוד, אבל יש ביניהם גאונים עצומים. תראו השפת אמת, אדמור מגור. תראו בית ישראל, תראו איזה, היו שם גאוני עולם, ביניהם היה אדמו מסוחות שוב, היה אדמו מצאנז, היה דברי יציב, דברי חיים מצאנז, היו גיוני העולם היו. אדמו מסוחות שוב, פשוט אבני נזר, הוא מדבר על השאלה הזו, בקיצור אני אומר לכם, הוא אומר צריך שיהיה תקיעה של מצווה, החרש, שוטה וקטן, אין להם כוח להשבוי התקיעה של מצווה, זה קטן, זה חרש, זה שוטה, ולכן לא יוצאים את החובה. זה תירוץ על מה שהקשה שהגעת אריה. הרמב״ם, בפרק א' בלכות שופר הלכה ג' כותב כך, מי שגזל שופר, הוא ראה בתוך הכנסת באיזה צטבה של הסטנדר, שופר, הוציא את זה ותקל, הוציא את דוחמת הציבור. מסתבר אחר כך שהוא לקח את זה בלי רשות. אולי הבעל אותו שופר מתנגד. התברר שבאמת הוא מתנגד. אנשים מפחדים שקחו אותו שופר שלהם. אולי יפילו את זה, יהיה אחר כך סדק, יהיה בזה, או אם זה יותר מדי ירוק, יכול להתקלקל. אם ישימו איזה מים, המים הורס את השופר, כל שכן ערק. זה טוב לשעתו, אחר כך זה יכול להרוס אותם. אנשים מקפידים על השופר שלהם. הוא גזל שופר, גזל שופר ותקע בו. אומר הרמב״ם, יצא ידו חובה ומוציא ידו חובה. מסביר, שאין בכל דין גזל. ומה הוא מציא ידו חובה? בשמיעה, הבא מטעמי הזין. הוא סובר שהמצווה בשמיעה, מה יש? כל שופר, זה שום דבר אין בזה. הוא לא גזל משהו שאכל אותו, משהו ממשי, זה כל בעלמה. אין בכל דין גזל. זה כותב הרמב״ם. בא רעבד במקום ומשיג עליו. אמר אברהם, ואפילו יהיה בכל דין גזל. אפילו יהיה גזל. יום תרועה יהיה לכם אמר רחמנה, לכם מכל מקום. לא צריך שיהיה שפע שלי, אלא אפילו שפע של גזול, לכם מכל מקום. ואחי, היית בירושלמי. יש שם שני תירוצים בירושלמי, תכוון לתירוץ שני שבירושלמי, אני אומר את זה בקיצור, אבל מציין הירושלמי, יום תרועה יהיה לכם מכל מקום. ולכן, גם אם זה גזול, יוצאים את החובה. בלולב כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרץ אדם וכו'. הלחם חוזר על האתרוג, על הלולב, על ארבעת המינים. אם אדם גזל ארבעת המינים, אם אדם הולך ברחוב ורואה ילד קטן שמוכר ערבות, קנה ממנו את זה, אולי לא יוצא את החובה. מאיפה הערבות יש לך? אולי הקטן זה נכנס לתוך איזה גינה של מישהו וגנב את הערבות, זה גזול, לא יוצא את החובה. צריך שידע מאיפה קונים את הערבות, שבאמת שזה לא הגזול. שם התורה אמרה, וקחתם לכם פרי עץ הדר וכו'. על ארבעת המינים נאמר לכם, לכם, משלכם יהיה. כאן כתוב, יום תרועה יהיה לכם. לא השופר יהיה לכם, היום יהיה לכם. שלא תגיד כל יום אני שבת כנסת, ואני אתפלל, ואני שופר, לא. חציו להשם, חציו לכם. הלכם חוזר על היום, ולא חוזר על התרועה. זה מה שכתוב בירושלמי. וזה מביא הרעבד. זאת אומרת, אפילו יהיה דין גזל בשופר, למה הרעבד סובר, שהמצווה בתקיעה, לא המצווה בשמיעה. אז אם המצווה בתקיעה, אני תוקע בשופר, השופר הזה הוא גזול. איך אני יוצא את החובה? לכן צריך טעם אחר. יום תרועה יהיה לכם בכל מקום, אמר רחמנה. לרבם, לא צריכים להגיע לטעם הזה. אולי בזה גוף החולקים ביניהם שני התירוצים בירושלמי. כל אחד אחר כך עיין ויראה, זה גוף החולקים ביניהם שני התירוצים בירושלמי. אבל זה מחלוקת הרמב״ם והרעבד. גם כן, כמו שאמרתי לכם, יש לנו את שלטות דירה בחי גאון, יש לנו את רבנו חננאל, יש לנו רב יהודי גאון, יש לנו את הסמג, שהם אומרים לברך לתקוע בשופר. מה הם סוברים? מצווה בתקיעה. כנגד זה יש לנו את הרמב״ם ואת הראש ואת הרמב״ן ועוד ראשונים, רוב הראשונים שמסוברים ומברכים לשמוע כל שופר. מי שיצא יראה בעקוד יוסף, שם הבאנו להקת ראשונים, הרבה ראשונים. כמובן גם אחרונים, שכולם קודמים שהמצווה היא לשמוע כל שופר. ולכן אם הוא גזל שופר ותקע בו, יוצאים את החובה, כי אין בכל דין גזל. זה הטעם האמיתי, לא צריכים להגיע לטעם, יום תרועה יהיה לכם מכל מקום. לפני 40 שנה, אולי יותר מ-40 שנה, שמעתי ממרן, שאמר ראיה, שהמצווה היא גם בשמיעה וגם בתקיעה. הרמב״ם וגם השולחן ערוך, שניהם פוסקים. נתכוון שומע, לא נתכוון בשמיע. או שהיה מתעסק בתקיעת שופר ותקע, לא יצא עד החובה. עד שהתכוון שומע ומשמיע. זה לשון הרמב״ם, בפרק ב' מלכות שופר, וזה גם לשון מרן השולחן ערוך. אם נגיד שהמצווה בשמיעה, אז מה אכפת לי? התכוון שומע, לא תכוון משמיע, שמעתי כל שופר. מה אכפת לי? למה לא יצא עד החובה? אני אסביר את זה יותר. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש אנשים שמקפידים להתפלל בנס החמה בימים נוראים, בפרט בראש השנה שזה יום הדין. יש ירושלמי, לא מצאנו איפה זה, אבל נמנים לנו הפוסקים שהביאו בשם ירושלמי, יש הרבה ירושלמי שנבדו מאיתנו. כתוב בירושלמי, מן דדמיך ברשתה דמיך מזלה. מי שיושן בראש השנה, המזל שלו יושן. ולכן קמים מוקדם אנשים, עמוד השחר. היום מתחיל מעמוד השחר, לא מהנץ. עמוד השחר, שעה ורבע קודם נץ החמה בערך, זה עמוד השחר. קמים מוקדם, שלא ישנו ביום ראש השנה. פעלים גם בנץ, ואחרי התפילה יושבים, אחרי האוכל יושבים לקרוא תהילים, או לומדים שהגעת עיין, לומדים פוסקים, אבל לא ישנים כל היום. פחדים, שלא ישן מזל שלהם. יש אומרים שזה כל הקפדה דווקא עד חצות. אבל אחרי חצות היום, אפשר לישון. יותר מזה, אדם הלך לישון בלילה, והמשיך את השינה שלו עד שעה שבע בבוקר. זה כבר עמוד השחר. אבל הולכים בתר התחלה. כמו שהלך לישון בלילה, ולמשך שינה של לילה, לא נקרא מן דמיך ברשתה דמיך מזלה. אם קמת, ואתה חוזר בחזרה לישון, זה דמיך מזלה. אבל האדם הזה יושן בלילה, כמו כל בוקר, יושן עד שעה שש וחצי, שבע, יושן עד שעה כזו. למרות שזה כבר הגיע עמוד השחר. מרן, זכר צדיק לברכה, היה מקפיד שנים, לקום מוקדם בראש השנה, בעמוד השחר, בבית, והיה לומד. הוא לא היה מפלל בנץ החמה, כי הציבור שלו היה ציבור של בעלי בתים, והיה קשה להם. אם יקומו בנץ החמה, מרן היה חושש שכל התפילה כולה ירדמו. וגם בשופר, אולי השופר יעיר אותם בשופר, אבל ירדמו בנץ התפילה, איזה תפילה זה תהיה? בקריאת התורה, רואים את זה, רואים את זה. מקומות שעושים בנץ החמה, תבואו, תסתכלו בקריאת התורה, וחצים, ואיך זה שמות אבגרים מתים, כולם נרדמים. לכן, לא תמיד זה טוב להתפלל בנץ החמה. זה גם לא חובה, גמורה, נץ החמה. כפי דיברנו על זה פה. מרן כותב בסימן פתת, סעיף א', מצווה מן המובחר, להתפלל בנץ החמה, שנאמר, יראוך עם שמש. מה זה יראוך? זה עולם האצילות. עולם האצילות זה העמידה. יראוך, העמידה, עם שמש, עם נץ החמה. מה זה נץ? ניצוץ. יוצא קצת, מעט מהשמש, זה נקרא נץ החמה. לפוקה, מה שאחרים חושבים, שמה זה נץ החמה? שיצא כל גלגל החמה, יצא על פני כדור הארץ, זה 4-5 דקות אחרי הנץ. חבל, מאבדים את המצווה של נץ החמה, דם קם מוקדם, או יש שם כל הלילה, בשענה רבה השבועות, בסוף פלל, אחרי 4-5 דקות מהנץ, מהבית המנץ, תפילה רגילה, כמו שעה שבע, מה? לכן, נץ החמה, כמו שאמרתי לכם, יש בזה ריחות, אני אומר את זה פה, בקיצור, מי שרוצה להסתכל בעין יצחק, שם בחלק ג' הבאנו את כל המחלוקת בדבר הזה, אבל זה ככה נגעו בכל הדורות, בעם ישראל, כל, תמיד שעשו חשבון של נץ החמה, מה בדקו? הרב טיקונצ'ינסקי עליו השלום, היה עולה על הגג של נץ חיים במחנה יהודה, לפני שהתקלקלו שם, עכשיו יש שם כל מיני דברים, בליל שבת, ביום שבת, נקווה שזה שיושב פה איתנו, נקווה שתטפל בזה, תפסיק על כל מה שקורה שם. טוב, אבל לפני שהיה הדבר הזה, היה למעלה, שם היה עץ חיים, הוא היה עולה למעלה הרב טיקונצ'ינסקי, והיה מסתכל, מתי נץ החמה? מתי נץ החמה? יש לוח בקורא יוסף, זה לוח הזה מדויק, ממש מדויק. יש אחד הרב, בן חם הוא הרב של גילו, הוא מתפלל בית כנסת שלו במקום גבוה, יש לו סידור, כל בוקר נץ החמה, מתפלל בנץ, היה כותב בסידור את השעה מתי יצא בדיוק השמש, בדק את זה רב בדיוק, ממש על השניות, מה שכתוב בלוח שמה, כתוב שמה, גם לוח אור החיים, גם זה, זה לוח מצוין, לוח אור החיים, מה שהם עושים בנץ החמה, עמוד השחר, כל מי שעשו לנו דבר טובה, עד שהיה לוח אור החיים, עוד לא היה בקורא יוסף, לא היה, והיו עושים כל מיני חשבונות, עמוד השחר נגד ההלכה היה, ומרן היה כועס על זה, מרן היה מדבר על זה שנים, עד שהגיע הרב אלבז, הוא היה שומע, שיהיה בריא, היה שומע את הרב, אשר לפני 60 שנה, שומע את הרב, ואמר לו, דיבר על הלוחות, דיבר על סידורים, למה כתוב מינים, גזדים, ככה יחצה בזה, חן ליבו בקברו, ברוך השם, קם ועשה מעשה, לא היה עצלן, ועשה, ויש לנו לוח, ממש נפלא הלוח שלו, גם זה וגם לוח של בקורא יוסף, נץ החמה, זמן הנכון, ולא עושים את זה אבל זה מצווה בין המובחר. מי שלא לומד תורה, לא יברח כולל, לא בחור ישיבה, אבל לא, שקו בנס החמה. יקיים בעצמו מצווה בין המובחר. יראו חיים שמש. וזה הרבה מעלות, תפילה בנס החמה. מי שיודע דייק בדיוק. זה כל המעלות, לא סתם. דייק בדיוק, אז זה עקבות השפות. אז זה מעלה של נס החמה. בחור ישיבה, אברך ישיבה. היה אצלי אברך בכולל. היה בן סדר א', כל המה מתנמנה. חבות השלו הולך לקחת ספר, הנה רואה אותי בראשון, מודים, מודים. כמה פעמים אני דיברתי איתו, אתה בא פה מקבל מזכורת, מלגה, אמנם מזכורת נמוכה, 2500 שקל זה שום דבר, מה זה גרושים? אבל סוף סוף יש תורמים, הדעת שאתה בושב תלמד. מה אתה יושן קודם? לא, אני עיראקי, מתפלא בנצח חמה. למה זה שאני עיראקי, מרוקאי, מה זה משנה? צריך את החשבון... ומחשב, שכה בצבא כנגד הסדה, זה חשבון הלימוד, מה אתה עושה? אתה גדול ממרן? שאלתי אותו, מי לא גדול ממרן? מרן לא התפלא בנצח חמה, רוב החיים שלו, תקופות, אבל רוב החיים שלו, לא התפלא בנצח חמה. אז למה צריך להתפלא בנצח חמה, ואחר כך להיות עייף בתפילה, ואתה בסדר? רק אחד שאין את הדברים האלו. לא רק זה, אני קראתי אחד שכן היה כמה נץ, והיה עירני. היה עירני בסדר א', אבל בלילה היה יושן מוקדם, בעשר, זמן חצי, יושן מוקדם. איזה בטלן זה? שון בעשר וחמד, אתה תרנגולים, מה שני בעשר וחצי? בלילה צריך שבת ללמוד, עובדי חכמים, מבריחים. לפחות עד שתיים בלילה. אתם אומרים רק כמה היה שלנו מבלילות. מה היה מושג לשון מוקדם? אז כל זה נובע, והיינו נכנסים לחסידות יתר. צריך לבין לחשב, צריכה מצווה כנגד הפסדה. אם זה לא בא חשבון ללימוד התורה, או חשבון לתפילה, תקום בנץ, עד הרבה. אבל אם את בא חשבון ללימוד התורה, תורה למעלה מהכל. אתה יש לך גם כן מחויבות לכלל, אתה נמצא בכולל לברכים, 12 לברכים, 20 לברכים, כל אחד שלומד, כל אחד שער, מוסיף באווירה, אתה חייב גם לכלל, אתה חייב. לכן אסור שיקום לנצח המה, ראש הכולל יכול להגיד לו, אני אוסר עליך. ולא יש מה, יש מה לא, אז יגיד לו, תחפש לך, ראש כולל אחר, תחפש לך, כולל אחר, תחפש לך. צריך לשמוע, בעל המאה, בעל הדעה, לפעד בדבר שהוא צודק, לא סתם הוא אומר, זה גזרה, אלא זה אומר שזה מה שזה שכלי. טוב, אז אני חוזר בחזרה. גם בראש השנה. מכר הדין לא חייבים לקום בעמוד השחר לפלל בנץ. כמו שאמרתי בשם הרב שלום זמן לא ירווח. אדם יושן בלילה, ממשיך ראשון עמוד השחר, על זה לא נאמר דמיך מזלה. ואפשר לקום בשעה שבע. אבל יש אנשים, כמו שאמרתי, יש רגילים גם בדבר הזה, וקמים בנץ. הוא יפלל בנץ החמה, ותקע בשופר, תקע טוב, ואחר כך יפלל מוסף הכל. בא, הזמין אותו למניין שני. אתה תוקע טוב, בוא תתקע מניין שני. בא, ותקע גם למניין שני. דרך אגב, הוא בעצמו לברך את הברכות. ראיתי כמה מקומות שגם במקרה מגילה, נותנים לי מישהו אחר לברך, וזה תוקע. טוב יחתה וזינגול מלגיד. למה? הוא מקיים את המצווה, שהוא יברך, אתם אומרים. אגידו, אף אפי שיצא, אגידו, זה בקי לברך, אני אסביר את זה יותר. כתוב בראשונה כפתת, אף על פי שיצא מוציא. כותם הרב ברכות קידוש, רש עין גימל, זה מדובר כשהוא לא בקיא בעצמו לברך. אז, מי שיצא, מוציא. אבל אם הוא בקיא לברך, לא אומרים לנו את זה. קודם כל, זה לא הסכמת כל הפוסקים. דעת רוב השונים, שבכל מקרה, מי שיצא, מוציא. מרן אמר את זה לכתחילה. לא לעיכובה. דבר ראשון, דבר שני, כותב הליבוש. בציבור, אומרים לנו, מי שיצא, מוציא, גם במי שבקיא. כי מסתבר, יש אחד מהציבור שלא בקיא בברכה, ולכן יכול להוציא את החובה. הרב היה עושה מעשים בכל יום. היה קורא את המגילה בית כנסת, מברך את הברכות, חוזר וקורא לרבנית בבית, חוזר וחזר ומברך את הברכות. חוזר לברך, גם את קיעת שופר. חוזר וחזר, מברכים בציבור השני. והנה היה איזה אחד שיפלא באיזה מקום, ושמע את קיעות לא טובות. אולי התוקע לא יתאמן מספיק, אולי היה בקיא גם בהלכה, צריך ללמוד, כל תוקע, צריך ללמוד את ההלכות. כשאדם סוחר תוקע גבאים, נתנו לו למשל $500 למשל על הדבר הזה, יחייבו אותו. תימד ההלכות טוב, יש בלכות הוסיף הרבה פרטי דילים, בכל דיני תקיעת שופר. שיהיה בקיא בדינים, אתה עושה נשימה אחת, אתה עושים שתי נשמות, כמה אורך של התקיעה, אורך של התקיעה בתשרה, צריך שיש 18 כוחות, 18 כוחות שיהיה. והתרועה, אגב, שיש 18 כוחות, וכמה זה השברים? 3 כוחות או 9 כוחות? אנחנו עושים באמצע, אנחנו עושים. שלא יהיה יותר מדי ארוך חקיר כמו תקיעה, לא יהיה יותר מדי קצר יתו, אלא צריך שיהיה 3 כוחות שיהיה. צריך ללמוד את ההלכות האלו. תקיעות של מיושב עושים בנשימה אחת. מה נשימה אחת? השברים והתואר, לא כל התשרת, השברים והתואר עושה בלי להפסיק, נשימה אחת. ואילו תקיעות שם העומד, טו, 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 נושם, חתחילה, נושם, אחר כך, טו, 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 תוקע את התואר. צריך להיות אדם שבקי בהלכה, וגם מתאמין, גם תואר לשופע. קורא, אדם שמתאמין, למד ההלכות, הגע לבית כנסת, היה לו המתד לציבורה, פחד כל כולו רעד, ולא תקע טוב. אני אחפש מניין אחר, לשמוע את התקיעות שופר. זה דור ראיתה, בפרט ביום הראשון. גם דרבנה, זה מצווה. מצווה חביבה בשעתה, פעם בשנה זה. אדם שלא שמע תקיעות טוב, ילך וישמע מקום אחר. והנה, הוא עבר לבית כנסת, ליד החלון, שומע מישהו תוקע, איזה תקיעות טובות. בשום טעות. תקיעה של תשרת, 18 כוחות. תקיעה של תרת ותשת, 9 כוחות. הכל ממש לפי הלכה בצורה מדויקת. עכשיו בחלון, קשיב לתקיעות, הוא חושב, מצאתי ידי חובה. אחר כך, בצהריים, נגש את התוקע. בסורך, מצאתי ידי חובה. נולדתי במקום בינוני, לא הביאו את הקע טוב, אם הביאו מישהו חזן טוב, שיודע מקמים, אבל תוקע, הביאו מי שבא ליד בעוד, שלא בלי. ואת תקענו בשופר, לא תקע טוב, בוא חושב בזכותך, שמעתי, איפה שמעת אותי? פנתי דנו, הייתי בחלום, לא התכוונתי עליך. התכוונתי מישהו שמעת קולי, ומתכנסת. ועמדתי על החלום, מי חשב על החלום? לא יצא ידי חובה. אבל למה? הוא תקע טוב. הוא תקע לשם מצווה להוציא ידי חובה של הציבור. זה לא תקיעה של הכתרה, תקיעה של מלך. זה תקיעה של מצווה. וחשו, מה אמרנו? לא יצא ידי חובה. למה? כי צריך שיהיה תקיעה של מצווה. וזה חשו. אין לו כוח להשבו יהיה תקיעה של מצווה. ככה הסברנו. אבל כאן זה תקיעה של מצווה, ברור של מצווה. מוציא ידי חובה את כל הציבור. הוא עצמו יוצא ידי חובה, הציבור יוצא ידי חובה. אבל זה בחלון, לא התכוון עליו. זה הרמב"ם כותב, התכוון שומע, לא נתכוון משמיע, זה ההלכה שלנו. התכוון שהרמב"ם משמיע, או איפכה, לא יצא את החובה. או אדם שמתעסק. קורה מקרה שאדם, קבוע בכנסת איזה מישהו שיבוא יתקע להם. באים, ראש השנה, לא הגיע. לא יודע מה קרה לו, כבית כיף לב, לא יודע מה קרה לו, לא בא, לא בא לא בכנסת. מחפשים מישהו תוקע, ועל התפילה, מבחנה, מחפשים מישהו, אני יודע קצת, אבל אני לא מרכיב בשופר הזה. צריך להתאמן קצת בשופר, לתפוס אותו ככה, ככה, ימין, שמאל, זה לא מעכב בצד ימין. תראו, יש אנשים שיכולים לתקוע אותו קצת שמאל, אז זה לא מעכב. טוב, הוא רוצה להתאמן בשופר. שתחו אותו למקלט למטה, שמה יתקע בשופר, יתאמן, אבל יתכוון לעדיה שהוא לא יוצא לחובה. למה? כי הוא רק מבייך לציבור. מבייך, הוא עכשיו לא מתקצת לחובה, הוא סך הכל מתעסק בעלמה. עשה את השופר כאן וכאן, עשה כמה תקיעות, שדע איך לתקוע. זה נקרא מתעסק. אדם שמתעסק בשופר כדי להתאמן, ומישהו שמע אותו, לא הוא יצא את החובה ולא השומע יצא את החובה. למה צריך שיהיה תקיעה של מצווה, לא תקיעה של מצווה? זה הרמב״ם והשולחן ערוך. יש פה שתי מקרים. א', מתעסק, דין שני, נתכוון שומע, לא נתכוון משמיע. אומרים, פשוט מוריי ורבותיי, כולם עונים, שמיים. כולם יודעים, מה זה שמיים? שומע, משמיע, יחדיו, מכוונים. צריך שני, זה יכוון, למה זה יכוון לצאת את החובה? אם אחד מחבב לא יוצא לשני, לא יוצא את החובה. עכשיו בואו נשים לב. אם נאמר כדעת הרמב״ם, שהמצווה בשמיעה, כדעת כל הראשונים שהזכרתי, הרמב״ם, הראש, הטור, הרמב״ן, הירושלמי, שהמצווה בשמיעה, אז מה יש? אני עומד בחוץ, בחלון, אני שומע כל שופר של מצווה, והמצווה בשמיעה, שמעתי שופר, למה אני לא יוצא את החובה? למה עד שהתכוון השומע והמשמיע, למה זה מעכב? ויש לו מהמקרא מגילה, זה דין שומע כעונה, כאילו קראת, או זכור, כאילו קראתי, צריך שאני אכוון עליו, ויכוון עליי. וכאן זה לא שומע כעונה, כאן המצווה בשמיעה, נשמע כל שופר, שמעתי כל שופר, זה שופר של מצווה, לא שופר של הכתרה, למה לא יצא את החובה? אלא ודאי, מכאן מרן, זכר צדיק לברכה, הביא ראיה, שהמצווה גם בשמיעה וגם בתקיעה. אם לא היה מצווה בתקיעה, אז למה לא יצא את החובה? אלא ודאי יצא גם בתקיעה. קצת קשה מהרמב״ם. הרמב״ם הרי משווה את זה לעשיית סוכה. והתקיעה זה עשייה, והשמיעה זה ישיבה בסוכה. מה זה עשיית סוכה? בכלל זה לא מצווה. בגרות משה של הרב פיינשטיין, גם כן הגאון לחזון איש. אני לא יודע מי קדם למי בתשובה הזו, לא משנה. שניהם כתבו, שתי נביאים התנבאו נבואה אחת. שניהם כותבים חידוש. כשאני תוקע בשופר, ואני מתכוון להוציא את החובה את הציבור בבית כנסת. אין לי שום מחשבה על החלון, מי שעמד בחלון. אז בשבילי זה נקרא תקיעה של מצווה. של הציבור שאני מתכוון עליו, נקרא תקיעה של מצווה. זה שנמצא בחלון, שעליו לא התכוונתי, זה תקיעה של רשות, זה לא תקיעה של מצווה. ולכן השני לא יוצא לחובה, ולא עולם המצווה בשמיעה, כמו של הרמב״ם, ואין שום מצווה בתקיעה. ולמה לא יוצא לחובה? כי זה לא נקרא תקיעה של מצווה. זה אומר את זה הרב משה פיינשטיין, וגם הגאון החזון איש. אבל התורה ניתנה לנו. התורה בקרן זווית, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. לדבר הזה לא מובן, בסברה. מה הסברה בזה? אני חושב שהמרן יותר צודק. מרן צריך לצדק לברכה. מה שמרן הביא מכאן ראיה, ולא סמך על הסברה של הרב פיינשטיין, לא יודע אם הוא ראה את זה, לא יודע. אבל לא סמך על הסברה של הרב פיינשטיין, של הרב חזון איש, כי זה באמת, זה לא מובן. זה נקרא תקיעה של מצווה, כל הציבור רוצה את החובה. הוא עצמו רוצה את החובה, עצמו רוצה את החובה. בגלל שהוא לא התכוון על שני, אבל בשבילו זה נקרא תקיעה של רשות. למה תקיעה של רשות? זה לא מובן לדברים האלו. לכן צריכים להגיד שהמצווה היא גם בתקיעה וגם בשמיעה. מה נפקא מינה? התוקע, או הרב של בית כנסת, או הגבאי, לפני תקיעות בשופר, באים לציבור ומודיעים להם כמה דברים. יש ציבור שיודעים, יש אחד שיודע להסביר דברים. יש שם כמה דברים להסביר להם. ביניהם, מסבירים להם, רבותיי, כל אחד ואחד יכוון לצאת ידי חובה. מצווה לשמוע כל שופר. אבל תכוונו ידי חובה גם מצווה בשמיעה וגם מצווה בתקיעה. גם ידיד שומע כעוני. אף אחד לא חושב על זה. דרך החושבים, מצווה בשמיעה, לשמוע כל שופר. אני מכוון, יוצא ידי חובה. מה זה נצא לכוון? לכוון שאני יוצא ידי חובה, לא מתעסק בעלמה. זה הפירוש, מצוות שיחות כוונה. הנה, אני מכוון, אני יוצא ידי חובה. מה הבעיה בזה? לא, אם המצווה בתקיעה גם כן, אז זה מדין שומע כעונה, אני מתייחס אליו, הוא מתייחס אליי, התוקע. עצר לכוון עליו, הוא יכוון עליי, עצר לכוון. כמו כל שומע כעונה, אף אחד לא חושב על זה. לכן, מי שרוצה את החלדק, תראו, תמיד חכם, או גבאי, שהולך לשיעורי תורה, לפי האזהרות שמזהיר את הציבור, תבינו, אם הוא יודע ללמוד, הוא יודע משהו, לא יודע משהו. הנה, אם גבאי בוא ויחריז, רבותיי, תשימו לב, תכוונו גם מצווה בתקיעה, שומע כעונה, כאילו מצווה גם לתקוע. שהוא תוקע, כאילו אני תקעתי. כמו מקרא בגילה, כמו זכור. וגם בשמיעה, עיקר המצווה זה השמיעה, זה התכלית. לכם סתם אוזנה ותקע לא יצא ידי חובה. לכם תוקע תוכבו לא יצא ידי חובה, זה התכלית. אבל יש מצווה גם בתקיעה. אז הנה, אחד הדברים שצריך להזיר, שמזהירים את הציבור, מרן, דרך הצדיק לברכה, שהיה מפלל פה ברוך חוף, לפני 50 שנה, היה מזהיר את הציבור כמה דברים. והיה ביניהם מזהיר אותם לא להגיד את הוידוי בין התקיעות. מה ששבוע שעבר דיברנו על זה בסוף השיעור. זה היה אז חידוש, כי עד אז כל המחזורים היו של בקל ושל מנצו ולוגסי. וכל אלו, לא יודע אם יש את זה היום, אני לא יודע, אבל הם עשו הכל כמו הבן איש חי. על פי הקבלה, לפי דעת האריזל, התקיעות, אם אומרים וידוי, יחד באמצע, בית השרת, השרת, תשת, תשת, יש לנוסח וידוי, אז זה עולה לשמיים. אם יש תקיעות בלי וידוי, זה נתקע בתקרה, זה לא עולה בשמיים. ככה על פי הקבלה, ככה. ואילו, הרב סובר שזה הפסק. לא יצא ידי חובה, עד שיגמור תשרת, שלוש פעמים, תשת, שלוש פעמים, ותרת. הוא גמר, תרת, שלוש פעמים, עשה מה שרוצה, יגיד וידוי, עשה מה שרוצה. אבל לא יגיד באמצע, זה הפסק. אחר כך יצאו ברוך השם החזורים החדשים והחזירו עטרה לישנה ועשו כמו שהרב פסק. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הוא הסכים עם הרב בהלכה הזו. כמו הגאון מליסה, כמו רבי קוויגר, הוא הסכים איתו. שלכתחילה לא להגיד וידוי. אבל הוא כתב תשובה לרב ביום חלק ג' לבוא להגן, ללמד זכות על הציבור שכן אומרים וידוי. כי גם אצל אשכנזים וליטאים, כנראה היה הרבה מנהג אצלהם, להגיד וידוי בין תשרת תשרת ובין תשעת, אז הוא ככה כתב ללמד זכות עליהם. הביא איזה ריטב"א יפה, ריטב"א יפה שהביא, יש גם רשב"א בתשובת הרשב"א יפה, אבל הוא מודה שלכתחילה, הוא אומר, אני בעצמי נוהג, לא להגיד וידוי. מרן היה מזהיר כל שנה ושנה לא להגיד וידוי. המחזורים שלנו, בחזון עובדיה למשל, אין בכלל את הוידוי. אמר לי מרן, תמחק את הוידוי. אמרתי לו, למה? נכתוב את הוידוי. ונגיד, תאמר את זה בירור הלב. אל תגידו. ולא, שאני לא קריב את התיאות הקטנות. יש וידוי, יגידו את הוידוי. נמחק את זה. ככה עשיתי. יש בחזון עובדיה, אין שם בכלל את הוידוי. יש בחזורים אחרים שהביאו את הוידוי, אבל יפה מאוד, הדגישו, נאמר את זה בירור. הרי מה זה הוידוי? כדי לחזור בתשובה, היתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו, כמו שכותב הרמב״ם, אותם השוגים באבלי הזמן, מבלים שנתם, את השנה שלהם באבל וריק, בא השופר לעורר את הציבור, כל אחד ואחד עכשיו חזור בתשובה. מי אמר שצריך להגיד את הבידוי בפה כדי לחזור בתשובה? אפשר גם כן בירור הלב. יש גמרא בקידושין, בדף ממתת עמוד ב', שם כתוב, אדם שקידש אישה, הוא חבר קיבוץ שומר הצעיר, או שהוא אחד מהחברים של זה, זה שאכל כלב, כן? הוא מתל אביב, כן? הוא החבר שלו גם כן. חילוני גמור, זה לא דין. הלב שלהם נהיה מטומטם, הלב שלהם נהיה. כשאדם מצעיר ואומר, אכלתי כלב ברבים, איזה חוצפה צריך להיות. לא לחלם, אחר כך מגישים בגד, שעשו את העבודות בשבת, יעשו. למה? הוא אכל כלב, אז מה הלב שלו נהיה? טוב, נגיד שהוא ראה איזה בת מבית יעקב, בסמינר. איזה צנועה וחסודה בשני, שכינה על פני, אין להם את אצל אחרים, ככה, אין דבר כזה. רואים, עליהם את העדינות, את היופי. דבר כזה אין לנו. לקחת הבעת, שני שני עדים, דתיים, אמר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק. איזה צדיק, איזה בטיח. מה אתה צדיק? אבל כך הוא אמר. מה היה בעצם לבדים? מה היינו אומרים לו? הקדושין לא תפסים, הוא עשה תנאי. אם אני צדיק, קודשת. לא צדיק, לא, אני לא צדיק, מצביע יש עתיד. אני לא צדיק, מה אתה רוצה? ככה יגידו. לא, גמרת הגמרה צריך גט בספק. אם התקדשה לעוד אחד, שמעון, קודש אותה גם כן, צריך גט משניהם. אולי מקודשת לראשון, ואז אם קודש הזה לא חל הקדושין, אולי לא חל הקדושין, צריך גט משניהם. איך זה? חשין אנשי מה ירער תשובה בליבו. אולי אותו אחד שאמר, אמר שאני צדיק, ירד, ולכן אפילו היה רשע גמור, שונה גמרה, אפילו רשע גמור, לא כתוב צדיק גמור, כתוב רשע גמור, אפילו אם היה רשע גמור, מקודשת, מספק. ירער, מה רואים מכאן? רבותיי, אדם שהוא רשע גמור, אוכל טריפות, נבילות, נוסע להשדות בשבת, הכל, אם מראה תשובה בליבו, גמרנו. אם מקודשת, מספק. אולי שם הירר, מה זה מספק? שם הירר, אבל אם ירר אז הוא צדיק, אני מקודשת ודאי, לא מספק. אבל אולי מה וידוי, איך זה? זה אחר כך, זה לא מעכב את התשובה. עשה דאורייתא, אתה תעשה, ודאי רבונו של חתם, שיתוודא. אבל זה לא מעכב את התשובה. ברגע שירר תשובה בליבו, קיבל על עצמו לעתיד, גמרנו. חזר בתשובה, קידושה בקידושין. תראו, אם יש שני עדים בקידושין, צריך ששני יהיו דתיים, נכון? שומרי שבת, מה כן לא מגחים בתער. אם יש אחד מהם מחלל שבת בפרסיה, או מתגלח בתער, אז זה קידושין, לא קידושין. צריך ששניהם יהיו דתיים. תגידו, אולי ראו תשובה בליבם. למה שמה אתה לא חושש לזה? כשהוא מקדש אישה, אומר תנאי, בתנאי שאני צדיק, אולי יראו תשובה. אז גם העד הזה. פעמים באים לבדים תיקים מסובכים של ממזירות, השם ירחם, והם צריכים לחפש כדי דרכים איך להתיר אותם. כי מדאורייתא, התורה אסרה ממזר ודאי, כאילו שנען ג' ממזר ודאי. אבל ספק ממזר, התורה לא אסרה. זה מה לעשות ביחסים? לכן תמיד מחפשים, כן, ספק ממזר, עוד איזה ספק, עוד איזה סניף, כמה סניפים, ואז מקילים. תרגו בכל מיני דברים שמקילים, כי הכל זה מדרבנן. אם זה ממזר ודאי, זה דאורייתא. ספק, זה דרבנן. לכן אנחנו מחפשים עוד סעיף, שיהיה ספק דרבנן, ומקילים. פעמים רבה, שאנחנו בודקים שיש מקרים כאלה לפנינו, ומגיע לצערנו הרב הרבה, ובודקים את הקידושין שלהם. אם הקידושין שלהם היה עד אחד מחדש שבת בפרסיה, מבטלים את הקידושין. אפילו לפי החזון איש, שהוא סובר שהחילונים של ימינו בגדר תינוקות שנשבו לבין הגויים. זה עדיין לא מתיר אותם שיהיו קשרים לעדות. סוף סוף הם עושים מעשה של חילול שבת. כל שכן, לפי הרב אוזנר, אבוזנה בשבת הלוי כותב שהחילונים של עמנו זה בגדר אפיקורסים, מורדים ולא מעלים, הם רואים דתיים. יודעים שיש מפלגות דתיות, חרדיות, ויש דתיים במדינה, תברר, תראה, מה זה הדתיים? אני לפני כמה זמן הזמינו אותי לבוא אצל החיילים. היה 700 חיילים, חיילים, חיילות, הרבה מהם לא דתיים. ודיברתי בפניהם, זמן, כולם הקשיבו. רבותיי, אתם מכירים את הצד החילוני, אתם מכירים את הצד שלנו? כתוב ברמב״ם שאדם הוא בחירי, בלכות דעות, אדם הוא בחירי, הוא בחרת בחיים. אדם צריך להכיר את שני הצדדים ולבחור מה שהוא רוצה. אתה מכיר בכלל את התורה? בכלל מכירים בכלל מה זה התורה שלנו, מה זה היהדות שלנו? שום דבר אתם לא מכירים. איפה למדתם? בזה ספר חילונים, אצל מורות, חילוניות, הכל. איפה למדתם? בואו תלמדו תורה קצת, תכירו את התורה שלנו, ואז תבחרו. לכן אומר לך הרב אוזנר, כמה שהם נמצאים בציבור שלנו, פה בארץ, לא גרים בזה כפר של ערבי. זה פירוש. תנוק נשבע לבין הגויים, שם נשבע לשם. פה גרים בתוך הארץ. לפי דעתו מורידים ולא מעלים. ספר תורה לא מעלים אותם, יין נסח, כל החומרות שיש. חזון איש חולק על הרב אוזנר. אומר לא, חילונים של ימינו זה בגדר תינוקות שנשבו לבין הגויים. מרן במקום אחד הביא את הרב אוזנר, חיזק את דבריו, מי שקורא את הביאור חלק י' משמע שהרב פוסק כמו הרב אוזנר, השם הרחים. כמו הרב אוזנר שזה נקרא אפיקורסים וכולי וכולי. מאידך, שקיע המקומות של מרן, כמו לגבות כיבוד אביהם, עוד דברים, יין נסך, הרב פוסק את הגאון החזון איש. מביא לזה גם סיעתות כמובן, שזה נקרא תינוק שנשבע לבין הגויים. מה הסתירות ברבי עומר? אז אנחנו חשבנו ליישב, הרב, הדבר הזה לא בריר עליהם 100%. צדקן, צדקן. ודברים דאורייתא, כמו חזרת השץ, להוציא ספר תורה, אל תצרף עשירי בחלל שבת בפרהסיה. ודברים דאורייתא, ספרך לבטלה, חזרת השץ, או קריאת ספר תורה. דברים דרבנן, כמו קדיש, ערבית, צרף אותו למניין בערבית, כן. חייש בתפרסיה, מצטרף. יין נסך, שזה דרבנן, לא דאורייתא, כי לא מסכים לשם עבודה זרה, זה דרבנן. דרבנן, כן, תקל, בדעבה תקל בזה. כן, אז הדרך, הרב ראה דאורייתא או דרבנן. לכאורה נגיד, לפי החזון איש, שהחילונים של ימינו נקראים תינוקות שישבו לבין הגויים. איך נוכל לבוא ולהתיר את האישה הזו, שאחד העדים מחלל שבת בפרסיה? אמרון, לא שבת בין הגויים. אבל סוף סוף הוא מחלל שבת. איך היחס שלו? לגבי אפיקורסים, מורידים ולא מעלים, זה הביקוע שלהם. אבל מודה חזון איש, סוף סוף הוא נקרא רשע, אל תשת עד רשע את חמאס, כן? אסור לשים עד רשע את חמאס. לכן, אתה אומר, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. העד השני בסדר, העד השני, דתי, עברך. אבל השני מחלל שבת, רק הוא הגיע עם כיפה, לא ראו שהוא לא דתי, וקידשו בפניהם, קדושים בטלים. ואז אם בכלל לא שתיש, ילכה עם מישהו אחר, הוא בכלל לא ממזר. זה אנחנו משתדים להקל בכיוון הזה. גם לפי אשכנזים, שכמו דעת הרמה, שחשינה לקידושים של עד אחד, זה היה עד אחד לבד. אבל פה יש לך עד אחד כשר ועד אחד פסול, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אז למה לא חוששים שמערער תשובה בליבו? זה מה שאלתי. שואלים את זה מפרשי הרמב״ם, לחמי שני, שואלים את זה. מתרצים, שאדם קידש אישה ואומר, אמנת שאני צדיק, הוא אומר את זה בפיו. למה אתה אומר את זה? כי נראה באמת, הוא מראה תשובה עכשיו בליבו. מה שאין כן, העדים האלו אמרו משהו? שום דבר. עמדו שם וראו את מסירת הטבעת. שום דבר לא אמרו. למה אתה בוא לחשוב שירד תשובה בליבו? מאיך חטאת שירד תשובה בליבו? כשאדם הוא מוציא בפי מינים כאלו, למה אתה אומר את זה? מסתבר ירד תשובה בליבו. טוב, כל זה הבאתי רק להראות לכם, שלא חייבים להגיד את הוידוי בפה. אפשר אפילו להרהר. כי תשובה מעילה, גם בירור הלב. לכן, אם יש לכם סידורים כאלו, שם כתוב את הוידוי, להזהיר את הציבור, לא לומר את זה בפה, אלא להרער בליבו. ברוך ה' אלוהינו, אלוהינו, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, צריך לקרוא לזה כל ישראל, לפיכך. לא חפץ למעשה, כל ידי תורה בידי.
חי יכולנו ביום יכולנו חי את הכל בישראל, ההגדה ובזמן קרי, ואמרו אמן. יש אמר רבה מברך, ואהלם אולם נעמיה, התברך, ויש לבא מתבר, ותרומה ותנסה ותנדר, ותחלה ותנדר, שמדה קודשה, בריחו, לעילה מכל ברכתה, שירתה שבחתה בן חמדת אמירם, בעלמה, ואמרו אמן.